רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ג' בטבת תשפ"ה, ה-3 בינואר 2024, השעה 11. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת ויגש עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת ויגש. וכבוד הרב ידבר על הנושא, היה ראוי יעקב אבינו לרדת מצרימה בשלשלאות של ברזל. פינת מטבעות לשון מן המקורות, היום תגיש את הפינה גברת שרה נבנצל, שעוסקת בהוראת תורה, תושבת העיר אריאל. השבוע היא תשוחח על השורש ייגש, חיים עם ערך. פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. והנושא השבוע, חנוכה עבר וזהו? כך שואל כבוד הרב יאיר הילר, מה כדאי שניקח מאור הנרות לכל השנה? על כך ישוחח איתנו כבוד הרב דוקטור יאיר הילר. כמובן שנשמיע גם שירים, שירים לשבת, שירי ארץ ישראל היפה, ואני מאחל לכם האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה.
שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
אחד
נשמש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת עמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
כן, מאזינים יקרים, עכשיו נשמע את שיחתו של כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת ויגש. הפסוקים מפרשת השבוע, פרשת ויגש, ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת אפם, ואת נשיהם, בעגלות, אשר שלח יעקב, שלח פרעה, סליחה, אשר שלח פרעה לשאת אותו. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה יעקב וכל זרעו איתו. והנושא שכבוד הרב ישוחח עליו, כמו שאמרתי קודם, היה ראוי יעקב אבינו לרדת מצרימה בשלשלאות של ברזל. ובוא נשמע מה השתלשלות העניינים על פי התורה, ועכשיו נשמע את כבוד הרב.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת ויגש.
שבת שלום.
מספרת לנו בתחילתה על התגלות יוסף לאחיו, ומתוך כך נמשכת ירידתו של יעקב וביתו למצרים, ולמעשה תחילת המימוש בפועל של גזרת הגלות, שנמסרה כבר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. כפי שנאמר בפרשת לך לך, ויאמר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אבל מצד שני, הגלות הזאת היא לכאורה גלות לוקסוס, וכך רמזו לנו חכמים במסכת עירובין, ראו יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אבל עמדה לו זכותו, והוא ירד למצרים בצורה מכובדת. כלומר, גלות היא תוצאה של מלחמה, של הרס וחורבן, כפי שלאחר מכן קרה לעם ישראל, גלות בית ראשון, גלות בית שני, לפני כן גלות עשרת השבטים, תמיד גלות באה מתוך מלחמה, מתוך משבר גדול, מתוך חורבן גדול, וכאן יעקב אבינו זוכה, כן, בזכויותיו עמדו לו, שירד לגלות בצורה מכובדת ולא עוד, אלא שכל קיומו ועתידו מובטח שם, כפי שפרעה מצווה את יוסף, כן, לדאוג לאביו, להביא אותו בצורה מכובדת, להכין לו מקום מכובד, ולהכין לו פרנסה מבית המלכות. מה יכול להיות יותר טוב מזה? אבל מצד שני אנחנו רואים שגם מהגלות לוקסוס הזאת יעקב אבינו מאוד ירא ופוחד. כשיעקב נוסע למצרים, וישא ישראל וכל אשר לו, ויבוא באר השבה. כן, יעקב אבינו מתקרב לגבולה הדרומי של ארץ ישראל, לקראת היציאה מארץ ישראל למצרים, הוא עוצר בבאר שבע. ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק. כלומר, יעקב אבינו עוצר, זובח זבחים, ולכאורה נראה שהוא כאילו מסרב לצאת מארץ ישראל. וכיצד אנחנו יכולים לראות זאת מתוך דבריו של הקדוש ברוך הוא שמתגלה אליו במראות הלילה? ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, ויאמר אנוכי האל אלוהי אביך, אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. וזה מגלה מה מתחולל בליבו ובנפשו של יעקב ערב היציאה מארץ ישראל. יעקב אבינו מבין שעצם היציאה מארץ ישראל, ולו בתנאים הטובים, הגשמיים הטובים ביותר, עדיין זו גלות. עדיין זו מיטה לנשמה. עדיין זה ניסיון גדול לחזון לנצח של עם ישראל. ועל מזה הוא ירא ומזה הוא פוחד. והקדוש ברוך הוא צריך להתגלות אליו ולעודד אותו ולרומם את רוחו ולהזכיר לו שסוף אותה ירידה היא לצורך עלייה. אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו ויוסף ישית ידו על עיניך. גם כפי שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם בברית באותה ברית בין הבתרים, הוא מבטיח לו שלאחר ועבדום ועינו אותם 400 שנה, הם יצאו וגם את הגוי אשר יעבוד דן אנוכי ואחרי ניצאו ברכוש גדול וכו'. אז אנחנו רואים מהפסוקים האלה, מהסיפור הזה, שעצם היציאה מארץ ישראל היא כאין מיטה, היא ייסורים גדולים לנשמה, הם ניסיון גדול לתכלית ולנצח ולתפקיד שעם ישראל צריך לגלות בעולם. ולכן יעקב אבינו ממתן וממתק את הדינים, ואת יהודה שלח לפניו גושנה, אומרים חכמים, למה הוא שלח את יהודה? להקים לו בית אולפן, להקים לו ישיבה, להקים לו בית מדרש. ושיעקב אבינו מבין שלפחות זה ישמור על עם ישראל ויכין אותם לקראת הגאולה העתידה. הוא כבר בעיני רוחו רואה את היציאת מצרים, את היציאה מן המצרים. עם ישראל היה צריך להתקדש, להתטהר ולצאת מתוך קור הברזל הזה מחוזק ומחוסן, דווקא מתוך המפגש עם תומעת מצרים, עם המתת שערי התומעה שבמצרים, עם ישראל יוצא מזוקק וטהור מקור הברזל. והלימוד מהפרשייה הקטנה הזאת היא על משמעות ההימצאות של יהודי בגלות. כמה שאדם ילמד שם, כמה שאדם ישתדל להתגדל ולהתקדש בגלות, זה לא כמו חיים בארץ ישראל. וכבר אמרו לנו חכמנו, חכמי התנאים, שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה. וכל מי שדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מילים חריפות ביותר. כלומר, אדם יכול לחיות בארץ ישראל לכאורה מרוחק מתורה, מרוחק ממצוות, אבל עצם הקישור שלו לארץ ישראל, עצם החיים שלו בארץ ישראל, הם מגלים על הפנימיות, הם מגלים על התוכן, הם מגלים על החזון והנצח והעתיד הגלום לחיים בארץ ישראל. לעומת זאת, בחוץ לארץ, למרות שבעיניים עכשוויות הדברים נראים לכאורה טובים וחיוביים, אבל זה דומה כמי שאין לו אלוה, מפני שאין תכלית ואין עתיד. כפי שאנחנו רואים גם היום את גלי השנאה, גלי האנטישמיות שמאיימים להחריב, לפגוע ביהודים וביהדות. ולכן אנחנו צריכים להעריך ולשמוח כל כך על כך שאנחנו זוכים לשבת בארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, להילחם על ארץ ישראל. כפי שחכמים אמרו, דוכתא דמשה ואהרון לא כזכו, ענן כזכינן. צריכים להכיר ולשמוח בזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, לבנות את ארץ ישראל, לחיות בארץ ישראל, לנשום את אווירה של ארץ ישראל, ומתוך כך, ככל שנחזק את הקשר לארץ ישראל, ככל שנכיר בחיבור ההכרחי של העם ישראל לארץ ישראל, כך נזכה להתגדל, להתקדש, למלא ולממש את יהודנו כאור לא רק לעצמנו, אלא אור לעולם כולו. וכך אנחנו רואים שזה הולך ומתממש, הולך ומתגלה אט אט, כמעה כמעה, אבל אנחנו מקווים על אור חדש, על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. שנזכה לבשורת הבשורות שאנחנו כל כך מחכים לה, לשחרור החטופים והחטופות, לניצחון הגדול וחזרתם בשלום של כל חיילי צבא הגנה לישראל וכל כוחות הביטחון, ולרפואת כל פצועי הלחימה בכלל חולי עמו ישראל. שיהיה לכם שבת שלום ובשורות טובות, חודש טוב עלינו ועל כל עם ישראל.
שבת שלום לכבוד הרב, ותודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי. שבת שלום, אנחנו נשמע עכשיו שיר של צמד רעים, עוד אבינו חי.
Oh,
שלום לגברת שרה נבנצל.
שלום.
שלום, שלום. גברת שרה נבנצל, שעוסקת בהוראת תורה, אישה מאוד משכילה, תושבת העיר אריאל, ואני כתושב העיר גאה שהיא גרה איתנו. היא תגיש היום את הפינה שבדרך כלל כבוד הרב דוקטור אליהו ויעד מגיש. היא תגיש היום את הפינה מטבעות לשון מן המקורות, והשבוע שיחה על השורש ייגש, והמקור מפרשתנו, ויגש אליו יהודה ויומר, בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, כי חמוך כפרעו. אז גברת שרה, בבקשה, המיקרופון לרשותך. המאזינים ישמחו לשמוע אותך, בבקשה.
אז את העיון שלנו הבוקר אנחנו נקדיש לפועל ויגש, שיש לו מספר משמעויות בתנ"ך. כזכור, הפרשה הקודמת הסתיימה כשהאחים ההמומים עומדים מול השליט העריץ של מצרים, צפנת פענח, העומד לקחת מהם את בנימין לעבד. יהודה פנה אליו בתור הנציג, לקח יוזמה בתור האחראי, ופנה ישירות אל השליט. ויאמר יהודה, מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, סוף פרשה שעברה. השיחה המתוחה ביניהם נקטעה בשבוע שעבר, במילותיו של יוסף, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי לעבד, ואתם עלו לשלום על אביכם. כעת אנחנו ממשיכים מהמקום שנשארנו בשבוע שעבר. אז כפי שאמרת עמוס, אנחנו פותחים עם המילים ויגש אליו יהודה. אונקלוס מתרגם, הוא קרב לבתי יהודה, כלומר יהודה עומד מולו, בתוך קבוצת אחים, והוא מתקרב. ניגש מלשון קרב, מלשון להתקרב. המלבים, שהוא פרשן של המאה ה-19, הוא מאוד מאוד אוהב לעשות דיוקים וחילוקים לשוניים, ולכן הוא מחדד מה ההבדל בין גישה לבין התקרבות. ויקרבו נאמר בשניים שווים, וגישה היא קטן לפני גדול. אז כבר אנחנו רואים שלגשת זה לא בדיוק כמו להתקרב. יותר מזה, חכמי המדרש הם חיפשו דרך הפועל ויגש להבין מה היה הטון של השיחה, מה מלמדת אותנו הבחירה בפועל ויגש. המדרש מופיע בגרסאות שונות, ובראשית רבה, במדרש תנחומה, ששניהם מדרשים ארץ ישראליים קדומים. אני אקריא לכם את הנוסח כפי שהוא מופיע בילקוט שמעוני, שהוא מאוחר יותר, כי הוא מלקט לתוכו מדרשים קדומים.
נכון.
אז אומר הילקוט שמעוני כך, ויגש אליו יהודה, רבי יהודה אומר, הגשה למלחמה. מאיפה הוא מוכיח את זה שהפועל ויגש מראה לנו על גישה לוחמנית? כי כתוב בספר שמואל ב' במלחמה של יואב, ויגש יואב והעם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. הרי לנו שהפועל ויגש מדבר על גישה תוקפנית. אומר רבי נחמיה, רבי יהודה ורבי נחמיה מרבים לחלוק בענייני אגדה, אומר לנו רבי נחמיה, הגשה לפיוס, בעסך, הפועל ויגש אומר פועל של פיוס, ידידות, קרבה, והוא מביא הוכחה מספר יהושע, ויגשו בני יהודה אל יהושע בגלגל, ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי, אתה ידעת את הדבר אשר דיבר השם אל משה איש האלוהים על, על אודותיי ועל אודותיך, וכדל ברנע, העלאת חוויות משותפות של יהושע וכלב, זה משהו באווירה הרבה יותר ידידותית. אפשר לציין שבאותה משמעות של פיוס, יש גם בסיפור שלנו, בהמשך הסיפור שלנו, כשזה ברור שזה טון מפייס. אחרי ההתגלות של יוסף אל אחיו, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי, ויגשו. הוא אומר, תתקרבו, הכל בסדר. אז יש לנו פה ויגש מלשון ידידות, הרגעה. אפשרות שלישית, ורבנן אמרי, הגשה לתפילה. מאיפה הם לוקחים שהפועל ויגש מדבר על תפילה? מהסיפור הכל כך יפה של אליהו בהר הכרמל מספר מלכים א', ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, וכולי וכולי, סיפור מקסים.
נכון.
אז ויגש מלשון תפילה. אז רגע, אז זה מלחמה או שזה פיוס או שזה תפילה? רבי אלעזר פשט להון, אם למלחמה אני בא, כן. אם לפיוס אני בא, ואם לתפילה אני בא.
הוא הכין את עצמו לכל השלוש האפשריות האלה.
לכל התפתחות אפשרית, בדיוק. מזכיר את מה שראינו לא מזמן עם יעקב ועשיו.
נכון.
של דורון תפילה ומלחמה.
כן.
המדרש ממשיך שם עם עוד הרבה הרבה דוגמאות, שלהוכיח שזה לשון שלום ולשון נזיפה, אבל מקוצר הזמן לא נוכל לראות את כל האפשרויות. מה שמעניין לציין, זה שכל הדוברים במדרש הזה, הם תלמידיו של רבי עקיבא. כלומר, אנחנו יודעים שהם חיים בתקופה שהיה עימות חריף בין חכמי ישראל לבין הרומאים. אז אמנם הם מדברים על יוסף, ועל, או, לא יוסף, צפנת פענח, השליט הגוי, מנקודת מבטו, ויהודה, אבל הם מדברים לא מעט גם על איך מסתדרים עם השלטון הרומאי של תקופתם. יש פה סיפור כפול. ולכן, אם נסכם את מה שראינו, מטבע הלשון ויגש הוא רב משמעי, והוא מאפשר לנו קריאות רבות ושונות של אותו סיפור. אולי יהודה פנה בתחנונים ובפיוס, אך אולי הוא פנה בנזיפה ובתקיפות. אולי יהודה פנה וביקש שלום וידידות, ואולי פנה כשפניו למלחמה ואימות. ואולי השיחה בכלל מתנהלת בשני מישורים. הויגש אל צפנת היא בעצם בו זמנית גם תפילה, גישה לתפילה. וכמו שסיכם רבי אלעזר, כנראה שכל התשובות נכונות. במצב המורכב מאוד שיהודה ניצב בו, הוא ניסה מספר גישות במקביל לחפש את המסלול אל ליבו של השליט העריץ. וגם אנחנו כיום, בעומדנו מול שבע חזיתות במקביל, אנחנו נוקטים גם במלחמה, גם בתפילה וגם בהשתדלות. שנזכה לראות את הניצחון על אויבינו.
אמן, אמן, אמן. אני משתתפת בתפילתך, וגם כל עם ישראל, אני חושב שותפים לתפילה הזאת, שא' ננצח, ושהפצועים יחלימו, ושהחטופים יחזרו הביתה בשלום, במהרה.
אמן. שבת שלום.
שבת שלום לך, ותודה, תודה רבה על השיחה המאוד מאוד מאוד מאלפת. שבת שלום.
תודה רבה.
שבתון לבשו הדר בני הכפר ביום השבת לבשו הדר בני הכפר ביום השבת שלוות השקט בעיר בשדה שוהדר בני הכפר ביום השבת לב
שבתון לבשו הדר בני הכפר ביום השבת לבשו הדר בני הכפר ביום השבת
מאזינים יקרים אנחנו נשמע מספר שירים עד שנעלה את כבוד הרב דוקטור איר הילר לפינתו חיים עם ערך עוד מספר דקות כבוד הרב יהיה איתנו בשידור מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו בפינת חיים עם ערך, בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והנושא השבוע לשבת פרשת ויגש, הוא נושא שמדבר גם על מה שעברנו עד אתמול, חנוכה עבר וזהו, ככה שואל בתמיהה כבוד הרב, והוא ממשיך ואומר, מה כדאי שניקח מאור הנרות לכל השנה? שלום לכבוד הרב.
שלום הרב עמוס.
שלום שלום.
שלום וברכה.
שומעים אותך נהדר, באמת נהדר, והזום הפעם עובד יפה מאוד.
כן. שלום למאזינים ולמאזינות.
שלום שלום.
אז מצד אחד, אוי, נגמר חג החנוכה והלביבות והסופגניות והסביבון. אבל זה לא נכון, זה לא נגמר. נכון שכבר קיפלנו את החנוכייה ושרפנו את שאריות הפתילות והשמן.
כן.
בתקווה לשנה הבאה שנזכה להדליק את המנורה.
אמן.
הכהנים יזכו להדליק בבית המקדשנו. אמן. אבל באמת כל חג ביהדות הוא לא חג רק לשעתו. הוא חג שמטעין אותנו בכוח, באנרגיה, לכל השנה. ממש כמו שאדם נכנס לתחנת דלק, ושם הוא ממלא גז או דלק, לא כדי, לא בשביל עכשיו, אלא בשביל הנסיעה הלאה. כך כל חג מתאין אותנו בגוון מסוים, בקדושה מסוימת, בצבע מסוים. יש חג שהוא זמן שמחתנו, יש זמן שהוא חג חירותנו. אז חג אחד מתאין אותנו בשמחה, בחירות, וגם אורות החנוכה הם ממשיכים ללוות אותנו, כי כל מצווה יש לה ערך מתמשך, ערך להמשך. אבל בצד הגלוי הערכי, בצד הערכים שחג החנוכה ניסה לעזור לנו ולהפנים אותם, שם באמת אנחנו יכולים לקחת הרבה נקודות ולחשוב עליהם גם הלאה, גם כשנגמר החג, לחשוב עליהם ולבסס אותם ולחזק אותם. אז אולי ניגע בכמה מהם, ככל שיספיק הזמן.
כן.
דבר אחד זה באמת החוסן המשפחתי. חנוכה מוגדר כנר איש וביתו. העניין הזה של מצווה של משפחה, משפחה ששואפת להיות מגובשת. מתתיהו ובניו. יש כאן אב ובנים, יש כאן משפחה. החוסן המשפחתי, הלכידות המשפחתית, דבר שקצת בעולם המודרני קצת מזלזלים בו, הוא קצת חלש, צריך לחזק אותו כל הזמן. צריך לחזק אותו כל הזמן. דבר שני, חג החנוכה מלמד אותנו שלא מתייאשים, אף פעם לא מתייאשים. גם כשהמצב נראה קשה, חשמונאי ובניו יוזמים במלחמה, עושים את ההשתדלות שלהם, עם ידיים פרוסות לשמיים, ריבונו שלם, תעזור לנו. וככה ממש היה, שיחד זה היה בזמנם, וגם בימינו, בכל מלחמות ישראל, מי שמביט על האירועים בצורה אובייקטיבית, אומר אין סיכוי, אין צ'אנס, מדינה קטנה, מוקפת כל כך הרבה אויבים, איך אומרים, 7 חזיתות, 8 חזיתות, ואף על פי כן, בפרט במלחמה שאנחנו נמצאים בעיצומה, כשלא מתייאשים, כשהרוח הגדולה, רוח של גבורה, רוח של קדושה, רוח של אמונה בצדקת הדרך, לא רק שאנחנו מצליחים, אלא ריבונו שלם בסיעתה דשמיה, מסייע לנו להתחזק, וגם דברים קורים גם מעצמם, דברים נוספים, כמו שקרה עם נפילת אסד, ועוד ועוד דברים.
כן, זה ניפלו, הנקודה כן, ניפלו כל לא אויביך. כן.
כן, לא להתייאש. חנוכה זה חג שמלשון חינוך, דיברנו על זה, שחינוך זה לא אילוף, חינוך זה לחשוף את הדבר שטבוע בתוכנו, טבוע בקרב הילד, כן? וחינוך זה הרבה מעבר למתמטיקה, הרבה מעבר לאנגלית ולפיזיקה ולמחשבים. כל המקצועות שאמרתי הם חשובים, הם לא חינוך, הם ידע. הם ידע שמוסיף לנו במוח, אני יודע כך וכך, אני יודע. החינוך זה לחשוף את הטוב שנמצא בנשמה של הילד, של הילדה. לחשוף את, להשתמש בתום שלהם. להשתמש בתהרה שלנו, של עם ישראל. אנחנו יכולים בהחלט לקבל מחוכמת הגויים. חוכמה בגויים תאמין. הרבה דברים למדנו מיוון, בגיאומטריה, בפילוסופיה ובעוד, אבל בנושא הערכי, תורה בגויים אל תאמין. אנחנו לא מקבלים מהם את דרכי החינוך. ולכן בנקודה הזאת הערכית, תאום פעורה בינינו לבינם. וצריך להדגיש לעצמנו איפה אנחנו נמצאים. למשל, דיברנו על זה, אני רק חוזר ככה כצידה לדרך מחנוכה. למשל, ספורט. ספורט, בריאות, חשוב מאוד. אימונים, הליכה, אכילה בריאה, חשוב מאוד. בעוד שאצלהם הם ראו את זה כפיתוח הגוף, כמשהו אתגרי, תחרותי, אולימפיאדה, גביעים, עם ישראל לא דגל בזה. הוא דגל בבריאות הגוף כאמצעי. הגוף בסיס לנשמה, אבל לא בגלל זה צריך להקדיש לפיתוח הגוף ימים ושנים וכולי, כדי לזכות בסוף באיזושהי מדליה ערד או כסף או משהו. מה פתאום? זאת לא דרכנו. גם אם ישראל שותפה לאולימפיאדה, מבחינה ערכית, ספורט תחרותי הוא לא לנו, הוא לא מתאים לנו. מתאים לנו שנהיה בריאים. הלוואי וכולנו נהיה בריאים. אותו דבר ביחס לכסף, לרכוש, לרכושנות, בכלל הגשמיות. האם אני מקדיש את כל חיי לעשות עוד ביזנס, עוד כסף, עוד כסף, באיזה ריצה משוגעת עד לקבר? לא. הרכוש והכסף הוא נועד כדי שנשתמש בו לטוב. ולכן יש אצלנו ערכים כמו לשמוח במה שיש, להסתפק במה שיש, להודות על מה שיש. כן. נקודות נוספות, ככה אני עובר בזריזות.
כן.
רבותיי, היוונים רצו להשכיח את התורה שלנו, להשכיח אותנו מהמורשת שלנו. היום אנחנו יודעים בדיוק איפה אנחנו ואיפה יוון. יוון, האימפריה הגדולה, איפה היא? נעלמה. איפה? אין תרבות, אין עם יווני, אין כתב יווני, אין, הדת של יוון היא לא דת שהייתה פעם, ולא הכתב, וכל הדברים השתנו. עם ישראל חי, עם ישראל חי. הרצון להשכיח את התורה לא צלח להם, וגם לא יצלח לעולם.
בעזרת השם.
כמו שעם ישראל הוא נצח, התורה שלנו היא נצח. ואנחנו זוכים ללמוד תורה. קטנים, מבוגרים, כולם. התורה לא שייכת לדתיים, היא לא שייכת לדתיים. היא לא שייכת למגזר מסוים. היא מורשה קהילת יעקב, שייכת לכולנו. ויש לנו זכות עצומה שאנחנו זוכים לגוע, להתחבר, להבין קצת את דבר הבורא אלינו. זה האור.
כן.
אתם יודעים שכאשר רומא ניצחה את ממלכת ישראל, אז טיטוס, לפני שהוא הגיע לרומא, הוא אמר, מהר תבנו לי שער גדול, שער טיטוס, שער הניצחון, ושיהיה שם מוטבע בפיסול, איך שלקחנו את המנורה ועוד דברים. זה כאשר רומא ניצחה ממלכה קטנה, ממלכת יהודה. איזה שער גדול. כשאנחנו, החשמונאים, הקטנים, מעטים מול רבים, ניצחנו את יוון, אולי היינו צריכים להקים איזה שער, איזה אנדרטות ניצחון, איזה שערים, משהו אדיר. לא. ואנחנו מסתפקים בנר, נר קטן, נר קטן שמגרש הרבה חושך, נר קטן שמשמעותי כל כך, מציין את האור, מציין את התורה, מציין את הטוב מול החושך. אור זה דבר שנותן בהירות לחיים. בחושך אדם טועה, מתבלבל, לא רואה את הדרך. האור מסמן את הדרך, כי יש לנו דרך. אנחנו לא נבוכים במדבר. אנחנו לא שואלים את עצמנו, רגע, קמתי בבוקר, נו, אז מה אני עושה היום? לא, יש לנו דרך. בורא עולם זיקה אותנו במתנה עצומה, ואנחנו מאושרים ללכת בדרך, בדרכה. נקודה נוספת זה כל החג תוקן כדי להודות. להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועתיך. לא תמיד אנחנו יודעים להודות. לפעמים אנחנו מתלוננים. אנחנו לא מספיק מעריכים את הטוב. לפעמים אנחנו מתרגלים לכל הטוב, ואנחנו לא מספיק מודים. כמה חשוב שאדם יודע, יזכה, תמיד יראה את החיסרון. לפעמים תמיד יראה את המצבים הקשים של החיים, ובאיזה מצב הוא. כן? למשל, אנשים מתלוננים, נגיד צפוף בבית או משהו. תשמח שיש לך בית. תשמח שיש לך בית עם חשמל. יש לך בית עם מים זורמים. יש לך בית עם מיטות, עם מקרר, עם מכונת כביסה. אני זוכר בילדותי שבבית שלנו לא הייתה מכונת כביסה. ואמא שלי, עליה השלום, חיבסה ככה עם הידיים בעמל רב. איזה יופי, קנינו כביסה. אני זוכר שבילדותי לא היה לנו מקרר. היה לנו ארגז כזה, ארגז קרח. ארגז ששם היו שמים את הדברים. ופעם ביום יומיים עבר ברחוב איזה מישהו עם עגלה ומחר קוביות קרח.
כן.
זהו.
בלוק, היו קוראים לזה בלוק. 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 ולפעמים היה חותך איזה, היה שובר איזה לחתיכות, לרבעים.
בלוק. כן. רבע בלוק, בלוק שלם, תלוי בכסף. ומה? האם חיי הילדות שלנו היו יותר עצובים או משהו?
לא, היום יש לנו,
אנחנו, ברור, כאילו הכל מובן מאליו. והיום ילדים פותחים את המקרר, והמקרר עמוס לעייפה, והם אומרים, אמא, אין מה לאכול בבית הזה. מכירים את זה?
דבר ידוע.
אין מה לאכול.
כן.
לכן, אנחנו, אחד הדברים הכי חשובים שחנוכה מעניק לנו, ולא רק חנוכה, להודות ולהודות ולהודות ולהודות, לפרסם את ניסי השם, להודות על חסדם, בלי סוף. זאת הסיבה שבבוקר, כל בוקר, כשאנחנו קמים, פותחים את הסידור בהודיה על הדברים הפשוטים, על זה שחזרה אליי נשמה. ברוך השם שאני רואה, ברוך פוקח עיוורים. אני לא מתייחס לראייה שלי ולזה שהעיניים שלי רואות כמובן מאליו. מה זאת אומרת? יש לי עיניים, קמתי בבוקר, גמרתי את השינה, אני פותח עוד, אני רואה. זה לא מובן מאליו. כמה חיילי צהל לצערנו איבדו במלחמה הזאת את מאור עיניהם.
כן.
אתה מסוגל ללכת. המכין מצדי גבר. כמה חיילי צהל נקטעו רגליים וגפיים. שם ירחם. יש לך ידיים? יש לך רגליים? אתה מסוגל ללכת? יש לך בגדים? ברוך מלביש הרומים? אתה מסוגל להזדקף? ברוך זוקף כפופים? להודות על הדברים הפשוטים. כשאדם מודה על הדברים הפשוטים, ושום דבר הוא לא מובן מאליו. שום דבר הוא לא מובן מאליו.
יש לנו עוד דקה, כבוד הרב.
זה מה שמחנף אותנו חנוכה.
עוד דקה יש לנו, כבוד הרב.
כן. לא, אני חושב שגם הזכרנו, יש לנו עוד דקה, אני חושב שגם הזכרנו את העניין הזה, את הסיפור הזה, על רבי ישראל סלנטר, שהוא למד מאותו חיית, מאותו סנדלר, שכל זמן שהנר דולק אפשר לתקן.
כן, נכון.
המבט של היהדות, שכל יום שאתה חי תמשיך לעשות, תמשיך לפעול, תמשיך לחשוב מה אני יכול לתרום, איך אני יכול להתקדם באופן אישי, איך אני יכול לעשות חסדים עם אחרים, איך אני יכול אולי להתנדב, אני יכול אולי לסייע למישהו, אני יכול להגיד לאנשים מילה טובה, יכול לעודד, יכול לתת תפיחה לשכם. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן. לא להגיע למצב כזה שבגיל מסוים אדם אומר, זהו, אני עכשיו עוצר, אני בפנסיה, החיים מאחוריי, ואז הוא כביכול רק חי ביולוגית, רק הוא חי כאילו אוכל ושותה כדי עד יומו. ממש לא. תרגיש שאתה צעיר. הרבי נחמן מברסלב אומר, אסור לאדם להרגיש זקן, אל תשליחנו לעת זקנה. גם כשאתה מבוגר, תרגיש צעיר. ורבי עמוס, אני לומד הרבה ממך. אתה יצאת לפנסיה, אחרי שנים רבות שהיית בראש המועצה דתית, ופעלת המון למען העיר אריאל. אבל כשאני רואה אותך, שאין אצלך דבר כזה, עוד ינובון בסבא. אתה הולך מיוזמה ליוזמה. קצת מכיר אותך. הולך מיוזמה ליוזמה, מניחום אבלים, להקמת עמותה, לארגון כזה, לשדר ברדיו. אז בהחלט, עוד ינובון בסבא.
וגם לומד.
לעומת, כן. לעומת היוונים, כן. שהם זלזלו בזקנה. הלבנים והרומאים זלזלו בזקנה. למה? גם ההסכמוסים, מדוע? הזקן, הוא כבר לא פרודוקטיבי, הוא כבר כזה, 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 כזה. התורת ישראל מעריכה את הזקנים. נכון שמבחינה גופנית הם לא מהירים כל כך כמו הצעירים, אבל הם מלאים בחוכמת חיים, הם מלאים בניסיון חיים. עצתם, עצת הזקנים, היא עצה שבונה, לעומת זאת עצת הילדים, כמו שהיה עם רחבם, היא עצה שלפעמים גם הורסת.
כן.
זה יהי רצון, שכל זמן שהנר דולק, כל זמן שנר החיים שלנו, פתיל החיים שלנו, נשמת חיים ואפינו, כל יום חיים שבורא עולם נותן לנו, הוא לא מובן מאליו, נמשיך ונעשה ונפעל, גם לעצמנו, תורה, תפילה, תהילים, צדקה, וגם למען תיקונו של עולם.
כן.
יש עוד הרבה מה לדבר, אבל...
מאוד נעים לשוחח איתך, וגם הנושא, איך שאתה מסביר, ואפשר עוד להמשיך הרבה, אבל זמננו תם.
אז שיהיה לכולנו שבת שלום, ורפואה שלמה לכל החולים.
אמן ואמן.
בכללם לנחמה בצרה.
אמן, אמן.
עכשיו הושפזה הבוקר בבית חולים, חמותי.
אני...
ובעזרת השם, שיהיה רפואה שלמה לכל עמו ישראל. לחיילים, לחטופים. אמן ואמן.
אמן. תודה, תודה לכבוד הרב. תודה לכבוד הרב, דוקטור יאיר הילר. שבת שלום ומבורך.
שבת שלום, כל טוב.
צערה וכי פרדמת העמור ענינו גויים גויים המוקידם עבד אביקום ונקם ישב ישב לצערה וכי פרדמת העמור ישיב ישיב לצערה וכי באדמת עמור אבינו גויים גויים עמו כי דם עבד אבי קום ונתן ישיב ישיב לצערה וכי באדמת עמור
אנינו גויים עמו, כי דם
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לשבת פרשת ויגש הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה. ירושלים ב-4:07, בתל אביב 4:30, בחיפה 4:16, באריאל 4:29. צאת השבת בירושלים 5:28, תל אביב ב-5:29, בחיפה 5:27, באריאל 5:28. נשוב בעזרת השם בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, 10 בטבת, ואנחנו נכין תוכנית שמתאימה לעשרה בטבת. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח. אני מאחל לכם מאזינים יקרים המשך האזנה נעימה. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו. הללו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, בקדשו. הללו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו. הללו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, מרומיו במקדשו, מקדשו. הללו בכינור ובחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. Hallelujah, Shabbat, Shabbat.